שלום, אנחנו ממשיכים את השיעורים על פורים. אנחנו נמצאים בתקופה אחרי הצהרת קורש, קורש מלך פרס, הוא בעצם אומר ליהודים, תעלו לארץ ישראל, מי בכם מכל עמו, מכל עם של הקדוש ברוך הוא, דיינו כל בני ישראל, תעלו לארץ ישראל, ותבנו את בית השם, תבנו מחדש את בית המקדש. והסברנו שאז דניאל עלה, הסברנו למה עזרה, שאחרי זה כמה שנים הוא יבנה את בית המקדש לא עלה, זרובבל הוא ראש בית האבות של העלייה, עם מרדכי היהודי, כשהוא שומע את הצהרתו של קורש, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא בעצם, הוא זה שאיר את רוחו של קורש, כדי להוציא את עם ישראל מגלות פרס. ואז, הספר עזרא, הוא מתאר מה קורה עם היהודים שבאים לארץ ישראל, כשהם פוגשים, אחרי 60 או 70 שנה, פוגשים את הגויים שנמצאים עכשיו במקומם בארץ ישראל, בארץ יהודה ובארץ בנימין. אז תראו מקור 5, יש לנו את הסיפור המסופר בספר עזרא פרק ד'. וישמעו צרי יהודה ובנימין כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוקי ישראל. אז מי זה צרי יהודה ובנימין? מי שמצרר, צורר, היהודים של יהודה ובנימין. מה אותם הגויים? הם שומעים שהיהודים חוזרים, ואותם יהודים קיבלו את אישורו של מלך פרס, קורש, כדי לבנות את בית השם, כדי לבנות את ביתו בירושלים, את בית המקדש. ואז, אין לכם את פסוק ב', פסוק ב' אומר שהם, אותם גויים, מציעים ליהודים לבנות את בית השם ביחד. בואו נבנה את זה ביחד, זה נכון שיש לכם אישור מקורש מלך פרס, אולי אנחנו הגויים, ואתם היהודים, נבנה ביחד את בית השם. אתה יודע, זו הצעה מאוד מוזרה, אבל היום אנחנו שומעים לדוגמה, המדינה הזאת, מדינת ישראל, תהיה מדינת כל אזרחיה. לא, זה לא מדינת היהודים, זה לא יודנשטאט, מה שחזה הרצל, אלא זה מדינה איפה שיש הרבה אזרחים שונים ומשונים, יהודים וגם אחרים וכו'. וזה בעצם מה שמציעים. למה בית השם הזה? למה מה שאתם עומדים לבנות זה דווקא בית המקדש רק ליהודים? בוא נעשה את זה אוניברסלי לכל האנשים. ואז תראו פסוק ג' ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל לא לכם ולנו לבנות בית לאלוקנו כי אנחנו יחד נבנה לשם אלוקי ישראל. מה אומר זרובבל? זרובבל אומר מה קרה לכם? אנחנו רוצים לבנות את בית השם, זה בית השם אלוקנו, זה האלוקים שלנו, זה לא קשור לכם. אז תודה רבה, אנחנו לא צריכים אתכם כדי לבנות את בית המקדש. ואז קורה משהו מפריד. איך הוא מסיים את הפסוק? כאשר ציוונו השם. זה מה שכתוב לו. כתוב כאשר ציוונו המלך קורש מלך פרס. אנחנו במקור 5. כאשר ציווה לנו קורש מלך פרס. מה אומר בעצם זרובבל? אומר, הזכות שלנו לחזור לארץ ישראל זה בזכות קורש. מה קרה כשאנחנו חוזרים, אחרי 2000 שנות גלות, חוזרים לארץ ישראל? הייתה הצהרת בלפור, הייתה באום, הייתה החלטת האום בכ"ט בנובמבר, לתת את ארץ ישראל ליהודים. ותתאר לעצמך, פוגשים ישראלי אחד, הוא אומר, בזכות מי חזרתי לארץ ישראל, ובזכות מי יש לי את המדינה? בזכות האום. מה קרה לך? נכון שהקדוש ברוך הוא זה שנתן לי דרך האום, והאום יש להם חלק, או צריך לדון בזה, אבל לפחות שזה עבר דרך האום. אבל מי ציווה לנו לחזור לארץ ישראל? מי נתן לנו את ארץ ישראל? מי נתן לנו את הרשות לבנות את בית השם? ברור שזה הקדוש ברוך הוא. אבל במקום לדבר רוחני ולומר שאנחנו חוזרים לארץ ישראל בלי לקדוש ברוך הוא, מה אומר? כאשר ציוונו קורש מלך פרס. ואז אולי, פה יש לך מדפים, ואז אולי אפשר לטעון, זה לא כתוב, לא ראיתי פרשן שמסביר את זה, אבל זה כל כך צועק כשאנחנו מכירים את המצב. כשאדם חוזר לארץ ישראל, כשעם חוזר לארץ ישראל ואומר זה בזכות האום, למה חזרתי לארץ ישראל? לא בזכות ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב, אלא בזכות האום שבכ"ט בנובמבר בשנת 1947 הם הצביעו בעד הקמת מדינת ישראל. זה בזכותם שאני חוזר. כן, זה אומר שאתה תולה את הזכות של הבעלות שלך לארץ ישראל בזכות אותם הגויים. אז תראה, אנחנו נראה מה עושים לנו אותם הגויים. תראה פסוק דלת. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה. אנחנו במקור 5, פסוק דלת. מה עושה עם הארץ? עם הארץ זה הגויים. הם מתחיל לרפות את ידי עם יהודה. איך אתה מתרגם את זה? עושים מלחמות. הגויים שנמצאים במשך 60-70 שנה בארץ ישראל במקומנו, כשאנחנו גלינו מארצנו, אנחנו נמצאים בפרס, בפבל, במצרים, ואנחנו כן חוזרים, אז הגויים עושים לנו מלחמה כדי לא לתת לנו לבנות את בית המקדש. איך מסופר בספר עזרא? לא היו מספיק ידיים. ביד אחת היינו מחזיקים את החרב כדי להילחם, וביד שנייה את הלבנים, את האבנים כדי לבנות את חומת ירושלים. והיינו בין המלחמה לבניין. ופה מפורש שהם עושים לנו מלחמה. עכשיו, בוא נראה שאפשר לנחש פסוק שלם מספר עזרא, שהוא לפני 2500 שנה, רק בזכות זה שאנחנו מכירים את ההיסטוריה המודרנית של עם ישראל. מה עשו האויבים שלנו אחרי החזתנו, החזת המדינה? יצאו למלחמה, מלחמת העצמאות, ב-1948. אחרי זה מלחמת ששת הימים. אחרי זה מלחמת יום הכיפורים, ב-1973. ואחרי זה מלחמת הלבנון הראשונה. ואחרי זה הם ראו, בעצם האויבים שמסביבנו, הם הבינו שאי אפשר על ידי מלחמה לחסל חס ושלום את העם היהודי, להרחיב את מדינת ישראל. אז מה הם חשבו לעשות נגד היהודים? אחרי המלחמות, מה הם התחילו? לפני? כן, איך זה התבטא? אינטיפאדה. ב-1988 התחיל האינטיפאדה. מה זה אינטיפאדה? זה הטרוריזם. טרוריזם זה בא מלשון טרור, טרור זה פחד. בסדר? תראו את המשך הפסוק. הפסוק התחיל ב-ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, אמרתי לכם מלחמות. מתחילים במלחמות. מלחמה ועוד מלחמה, ואחרי זה רואים שזה לא עוזר. אז מה הם עושים? ומבהלים אותם. מה זה בהלה? פחד. גורמים להם בהלה. מפרידים אותם. לא עושים מלחמות. עושים פיגועים. עושים פיגוע התאבדות. למה? כדי לא לתת להם לבנות את הבית המקדש, שזה בעצם התחלת המדינה החדשה שהיא תקום. ואז ראינו על בשרנו, אני עליתי ב-93. מה קרה ב-93? אחרי אינטיפאדה, ותוך כדי אינטיפאדה, הם הוסיפו את הסכמי שלום. דיינו התחילו להשפיע פוליטית. אנחנו כבר אנשים, אנחנו כבר לא מחבלים, לא אנשי טרור, אנחנו אנשים פוליטיים, תנועה פוליטית. ותראו מה כתוב בפסוק ה', זה פשוט מדהים, לפני 2500 שנה. וסוחרים, דיינו משלמים, עליהם יועצים. אותם הגויים הם משלמים יועצי פוליטיקה, יועצים נגד המלכויות, להפר עצתם. דיינו מה העצה שלהם? לבנות את בית המקדש. כל ימי קורש מלך פרס. עד מלכות דריווש מלך פרס, שהוא הבן של אחשוורוש ואסתר. אז מה יש לנו? אותם גויים שעשו לנו מלחמה, שעושים לנו פיגועים ומעשי חבלה, הם עכשיו מפעילים לחץ פוליטי על אותו קורש, שהוא זה שאמר ליהודים, שנתן רשות ליהודים לעלות, אישור ליהודים לעלות לארץ ישראל. מה? בדיוק. וקסנר. עכשיו תראו, פשוט מפחיד. ובמלכות אחשוורוש, אז יש לנו, לפי הסדר, שלנו את קורש, מלך פרס, אחריו יהיה אחשוורוש, ואחריו יהיה דריווש השני, שהוא בעצם הבן של אסתר ואחשוורוש. אז ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו, מי כתב? אותם גויים שהיו בארץ ישראל בירושלים, ועושים מלחמה נגד היהודים, כתבו סתנה. סתנה זה מרתב של השטן. סתנה זה, אנחנו תכף נראה מה זה. על, דהיינו, נגד יושבי יהודה וירושלים. הם, בתחילת מלכותו של אחשוורוש, כותבים סתמה. מה זאת הסתנה הזאת? תראו מקור 6, רש"י על המגילה. רש"י הוא מסביר לנו את הפשט. ורש"י, הוא עוזר לנו להבין על מי מדובר. אנחנו נמצאים בסוף המגילה, אנחנו כבר מרגישים את הגאולה, ותולים את עשרת בני המן. ואז, לא באמצע לא כלום, אלא בסוף, ברוך השם, תולים את עשרת בני המן, רש"י, הוא מגלה לנו סוד. תראו מה הוא כותב רש"י על המגילה. עשרת בני המן, ראיתי בסדר עולם. אלו עשרה שכתבו שטנה על יהודה וירושלים. מה? על מה אתה מדבר? כן, עשרת בני המן, הם היו גרים בארץ ישראל. כמו שהגמרא אומרת, שהמן הוא היה גר בצפונה של ארץ ישראל, בכפר קרצום, אומרת הגמרא, כנראה שזה היום כפר דרוזי, שמה? הם היו בארץ ישראל, והם אלו היועצים שכתבו שטנה נגד היהודים מיהודה וירושלים. כמו שכתוב בספר עזרא, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. אז הוא מצטט מה שקראנו בספר עזרא. ואז הוא שואל את השאלה הפשוטה, ומהי השטנה? מהי המכתב הזה של השטן? לבטל העולים מן הגולה, לא לתת ליהודים לחזור לציון. לא לתת ליהודים לחזור לארץ ישראל. ולא רק זה, אלא לבטל את בניין בית המקדש. ועל זה הגמרא אומרת, תראה את השם המוזר הזה של המלך אחשוורוש. אחשוורוש, אחשוורוש, אחשוורוש. אומרת הגמרא מסכת מגילה, אחשוורוש זה אח של ראש. מי הראש? הראש זה נבוכדנצר, הוא היה המלך הגדול של אימפריה של בבל. אבל אחשוורוש זה אח של ראש, הוא דומה לו. איך הוא דומה לו? הוא דומה לו כי נבוכדנצר הוא זה שהרחיב ושרף את ביתנו. אבל אחשוורוש הוא יבטל את בניין בית המקדש. הוא לא יחריב את בית המקדש. הוא לא ייתן ליהודים לבנות את בית המקדש. ופה כשאתה קורא את זה, אתה אומר, אני לא מבין. אותו המן ששנים חשבנו עם בניו שהם אנטישמים, היינו המלכי שרוצה בעצם לרצוח ולהרוג יהודים. פתאום הוא מתגלה כאנטיציוני. או אולי זה ביחד. אותה אנטישמיות, אותה ההתנגדות לעם ישראל, זה מתבטא כשעם ישראל חוזר לארצו עוד יותר חזק, עוד יותר בצורה חריפה, כדי לא לתת ליהודים להקים את מלכות ישראל, להקים את מלכות השם בעולם. פשוט מדהים. זה עתק עדבק ממה שאנחנו חווים היום. חווים היום, כל יום חווים את זה, מצד אומות העולם. אותם אומות העולם, שבהתחלה הסכימו, נכון? כ"ט בנובמבר הסכימו, והצהרת בלפור הסכימו, כולם הסכימו. אבל כשההיסטוריה מתקדמת, ורואים שאנחנו מצליחים להקים מדינה, להקים מלכות ישראל, אז פתאום הגויים מתנפלים עלינו, ומי בראשם? עמלק. מה קורה מצד היהודים? היהודים הם כמו הגויים, ישלחו את הנציג שלהם. אותו נציג, קוראים לו מרדכי היהודי. מה עושה מרדכי היהודי? הוא מגיע, הוא נוסע מירושלים לשושן. למה שושן? כדי להשפיע. כמו שהם משפיעים על ההחלטות של מלך פרס, היינו קורש, גם הוא נמצא שם. כנראה עם מלך קורש, כדי להשפיע עליו, לא לבטל את העולים. כי מה עשה קורש? אז כדי להבין מה עשה קורש, תעברו 1, 2, 3, בדף השלישית, מקור 37. מקור 37 זה פשוט עצוב. זה שיר השירים רבה, אנחנו עוסקים הרבה במדרש רבה שעל שיר השירים, כי הוא מדבר על גאולת ישראל. ואז בשורה השלישית, כתוב, קבל ההוא יומה ולא דנך. 37. שליחה עוד דף, 36 ראינו שבוע שעבר, כן, עכשיו 37, בבודה השני, כן. אז בשורה השלישית הוא אומר, יצא קורש, באמצע השורה השלישית, יש לכם? יצא קורש? זה מדרש מלפני 2000 שנה, כן? והוא מספר על סיפור של לפני 2500 שנה. יצא קורש לטייל במדינה, אוקיי? אותו מלך פרס, הוא מטייל במדינה שלו, הוא עשה הרבה מלחמות, הוא כבש הרבה ארצות, זה מעצמה של פרס שכבש את כל העולם, ירשה בעצם את מלכות בבל, ואז הוא מתחיל לטייל במדינה שלו, וראה המדינה שוממת, הוא רואה ששום דבר לא זז, הכל תקוע, אולי יש שביתות, אנשים לא עובדים, אין כלום במדינה שלו, שום דבר לא זז. אמר, מה טיבה של מדינה זו שוממת? מה קורה למדינה שלי? אני עושה מלחמות, אני כובש ארצות, מביא כסף למדינה הזאת, ואתם לא זזים, אתם לא עושים מזה שום דבר? איכן הם הזהבים? איפה הם אותם אנשים שעוסקים בזהב? היכן עמק הכספים? איפה אותם אנשים שעוסקים בכסף? שעושים, בונים חברות, והייטק, ובורסה, איפה כולם? אמרו לו, אותם היועצים שלו, עבדים שלו, מה אמרו לו? ולא אתה הוא שגזרת ואמרת, כל היהודים יצאו וישנו את בית המקדש? אתה מדבר? הרי אתה בעצמך אמרת ליהודים, תצאו מהמדינה שלנו, תעלו לארץ ישראל כדי לבנות את בית המקדש. נכון זה אתה? אז שתדע, מנהון דהבים, זה מהם הזהב, ומנהון הכספים, מי שעוסק בכסף. היהודים הם עושים את הכלכלה שלנו. ומה עשית? בזה שאמרת ליהודים לעלות לארץ ישראל, אז הכלכלה שלנו, כל הבורסה שלנו נפלה. כי הם מביאים ברכה, הם מביאים תעסוקה, הם עושים את כל הכסף במדינה שלנו, ואתה אמרת להם לעלות לארץ ישראל? מה, אתה משוגע? ואז קורש, כשהוא הציר את הצהרתו, הייתה פתאום התעוררות אידיאליסטית למען העם המזולזל הזה, בוא נתן להם לחזור לארץ ישראל לבנות בית המקדש, אבל כשהוא רואה שזה נגד האינטרסים האישיים שלו, פתאום הוא יורד ומתחיל לעשות... לסגור את הגבולות ולא לתת ליהודים לעלות לארץ ישראל. תראו מה שהוא כותב. הדי סלקינים במקדשה, יהודים עלו לבנות בית המקדש, באיש שאתה, באותו רגע, גזר ואמר. דעבר פירת עבר, דלא עבר לא יעבור. היהודים שהצליחו לעלות לארץ ישראל, אני לא אטפל ולא יחדוף אחרי יהודים להחזיר אותם לפרס. אבל היהודים שעדיין לא עלו לארץ ישראל, לא ניתן להם לעלות לארץ ישראל, והם סוגרים את הגבולות. על זה המדרש מסביר את הפסוק בשיר השירים, וידי נטפו מור. מהידיים שלי יוצא מר, מרירות. אומר המדרש, מה זה המרירות הזאת? הגזרות של קורש. קורש, מה הוא אמר? לעלות דווקא לארץ ישראל? לא. הוא אמר לעלות, ואחרי זה הוא התחרט וסגר את הגבולות. מה זה מזכיר לנו? אחשוורוש מה עושה? משנה דעתו. אבל בהיסטוריה המודרנית שלנו, הספר הלבן בדיוק, הצהרת בלפור, פתאום יש לנו את הצהרת קורש. אם היינו לומדים את השיעור הזה לפני 130 שנה, והיינו מבינים שעם ישראל חוזר לארצו, ויש את העלייה הראשונה, עלייה שנייה, רואים פתאום אדם, קוראים לו הרצל, ומתחיל להגשים את זה מבחינה פוליטית, כדי להקים את המדינה, רואים את מלחמת העולם הראשונה, מבינים שהקדוש ברוך הוא מזיז את כל הדברים כדי לתת את ארץ ישראל לעם ישראל, ואז הגוי הזה, בלפור, שהוא ראש האימפריה הבריטית, אומר, הוד מלכותו רואה בחיוב את הקמתה של מרכז לאומי ליהודים, אנחנו היינו משווים בין קורש לבלפור, ואז מראש אנחנו יודעים שאותו בלפור הוא זה שירטוב ספרה לבן כדי לסגור את העלייה של היהודים לארץ ישראל. וזה מה שקר. יש לכם פה בצד שמאל, סליחה, הכל בצרפתית, אבל לא להיבהל, אתם לא תקראו את זה, אני אסכם לכם. אתם רואים את המקור 55? כתוב בצרפתית ספר הלבן, ופה אחרי זה יש תאריך. השלישי ביוני 1922. יש לכם? מה קורה? קורה שאחרי מלחמת העולם הראשונה, היה פשוט משהו מדהים. אחרי האימפריה העותומנית, דיינו הטורקים ששלטו על ארץ ישראל, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא העיר את רוחו של הסולטן, והסולטן במלחמת העולם הראשונה, לא יודע, החליט להתחבר לגרמנים ולצאת למלחמה נגד צרפת ואנגליה. וככה פרצה המלחמה, מלחמת העולם הראשונה. ואז, למה זה היה יד השם שפעלה לעשות זאת? כי האוטומנים בסוף הפסידו במלחמה עם הגרמנים. וכל האימפריה האוטומנית, היא נפלה בידי צרפת ואנגליה, והאום של אותה תקופה, היא נתנה את הפלסטין, ארץ פלסטין, ככה הייתה נקראת מהשני בשנת 135, אנדריאנוס, עם שמו ושן זכרו, היא שינה את השם של ארץ ישראל לפלסטינאי, כי הוא חיפש בתנך מי היה מתנגד למלכות ישראל, הוא ראה שזה הפלישתין, פלישתין, פלסטין, הוא קרא לארץ הזאת פלסטין. והפלסטין של אז, זה היה הארץ ישראל שלנו, וירדן של פעם. וירדן של היום, סליחה. כל אותה ארץ, ארץ ישראל של היום, וירדן של היום, הייתה תחת השם פלסטין. האום של, 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 של אותה תקופה, קבעו שהבריטים היות והם בעד להקים מדינה ליהודים, הם יקבלו מנדט על אותו חלק של הארץ הזאת, כדי להקים מדינה, ויש להם עוד 40 שנה, 50 שנה. ואז מה קרה? הבריטים ב-1922, כשהערבים שהיו בארץ ישראל, התחילו למרוד ולהבין שאנחנו היהודים נקים מדינה, התחילו למרוד ולעשות פיגועים וכו'. ואז פתאום צ'רצ'יל, מה הוא מחליט? הוא מחליט להקים, לקחת את כל עבר הירדן, עבר הירדן המזרחית, ולהקים מדינה חדשה. אפילו לא מדינה, הוא יקים מלכות חדשה, מלכות ירדן. הוא לוקח הבן של האמיר מארץ ערביה הסעודית, והוא שם אותו להיות מלך של ירדן, והוא ממציא, מלכות חדשה, בצד המזרחי של הירדן, הוא גונב בעצם מעם ישראל, את עבר הירדן המזרחית. והוא מקים מדינה, ב-1922. אני כשאלו אותי, מתי זה מלכות ירדן? מלכות? וואה, זה אלפי שנים, שום דבר. המצאה של הבריטים, שהקימו מדינה, לאותם ערבים שנמצאים, ונגד רצונם, כי הם לקחו בלר מערביה הסעודית, והמליכו אותו, כי יש להם אינטרסים בגלל הנפט וכל מיני בריתות. כל זה, זה לא מתוך אידאל, אלא מתוך אינטרס פשוט. למה אני אומר לכם את זה? כי אותם הבריטים, הם מרדו בשליחות האלוקית. הרב זיהודה, הוא היה מאוד מקפיד על אותם בריטים, שמרדו בשליחות האלוקית. הם היו יכולים לתת ולהקים את המדינה שלנו, התחילו לגנוב מאיתנו שטח ענק שהיינו אמורים לקבל. והם ממשיכים. 56, פה יש לכם במקור 56, זה הספר הלבן השני. באוקטובר 1930. מה קורה שם? אסור, הם קודם כל אוסרים למכור חלקים מארץ ישראל ליהודים. הם מגבילים את העלייה ליהודים לארץ ישראל. והם אומרים, קודם כל אתם צריכים להעסיק את האוכלוסייה הערבית. תראו זה טירוף, ב-1930. והסי, זה המקור 57, אתם קוראים שזה הספר הלבן השלישי, דיינו הגזרה השלישית, שזה במאי 1939, פה זה אסון. הם אומרים, כדי להרגיע את המרד של הערבים, הם החליטו לצמצם את העלייה. אז לפני זה, מה החליטו? שיהודים לא יכולים לקנות חלקי אדמה בעזה, בכל חבל עזה, בבאר שבע, וגם בשומרון. בסדר? והסי, זה פה במובלט, שהם עוצרים את העלייה, ומצמצמים את העלייה של היהודים לארץ ישראל, במאי 1939, ל-75 אלף יהודים יכולים, משנת 1939 עד 1944, לעלות לארץ ישראל, רק 75 אלף יהודים. מה עשו? היטלר עם הרשימו ובסם זיכו, הוא יסחוף יהודים בשואה, והם לא יוכלו לברוח לארץ ישראל. הוא סוגר להם את המקלט הבטוח שהייתה ארץ ישראל באותה תקופה. אני מזכיר שהשואה לא הגיעה לארץ ישראל. והבריטים הם שותפים שהם נתנו להיטלר את הסגירה של המקלט, סגירה של ארץ ישראל ליהודים, ככה כל היהודים יצטרכו להישאר באירופה. זה לא עצוב זה? זה עצוב. איך הגויים מעיזו לעשות כזה דבר? ואנחנו חוזרים מאחורה. פורים זה אותו סיפור. זה אותו סיפור שקורש, הוא לא נותן ליהודים לעלות. ואחש וראש אותו דבר, לא נותן ליהודים לעלות, ומעכב את בניינו של בית המקדש. אנחנו חוזרים, ואז לוקחים את המקור הראשון, מקור ראשון. זה הפסוקים הראשונים, שלושה הפסוקים הראשונים, של מגילת אסתר. והי בימי אחשוורוש. עכשיו, אולי אפשר להבין יותר את הביטוי הזה, והי בימי אחשוורוש. הגמרא אומרת, מסכת מגילה, כל פעם שכתוב והיה, זה לשון של שמחה, וכל פעם שכתוב והי בימי, זה לשון של צער. מה הצער יש בויהי בימי אחשוורוש? עדיין לא התחילו, עדיין המן לא הגיע. לא, כי התורה, או מרדכי ואסתר שכתבו ויהי בימי אחשוורוש, הם מזכירים לך, אתה זוכר מה קרה? הצהרת בלפור, הצהרת כורש, עלינו לארץ ישראל, ושם הגויים, ובני האמן, ועשרת בני בניו, לחצו על כורש כדי לבטל את כל זה, ועל אחשוורוש, והוא ביטל את העלייה, וביטל את בניין בית המקדש. ועכשיו זה מתחיל, ויהי בימי אחשוורוש. באותה תקופה הקשה של עם ישראל, שחשבנו שהגיע הזמן הגאולה, פתאום הכל נעצר. על זה הצהרות של ויהי בימי אחשוורוש, אפילו לפני המשתה וכל הסיפור והגזרות של המן, אפילו לפני שהמן מגיע להיות משתה למלך. ואז המגילה אומרת, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המלוא ימי דוד כוש, 7 ו-20 הוא המדינה. בימים ההם, כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר משולן בירה, אוקיי? זאת אומרת, כשהוא מתחיל לשבת על מלכותו, פסוק ג' בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שעריו ועבדיו חיל פרס ומנה פרסים לשערי המדינות. מה הוא עושה? הוא עושה משתה בשנת 3 למולכו. אז הגמרא שואלת, אני לא מבין, את התחלת בפסוק ב' לומר כשבת אחשוורוש על כיסא מלכותו, הוא עשה משתה בשנת 3 למולכו. אז תחליט, האם הוא עשה את המשתה כשהוא ישב על מלכותו? כשהוא הפך להיות מלך? או לא? רק בשנת 3 הוא התחיל לעשות את המשתה, בשנה השלישית של מלכותו, הוא עשה משתה. אז תראו את הגמרא במקור 7. הגמרא בעצם מקשה את הקושיה הזאת, ושואלת את השאלה הזאת, ואומרת, בימים ההם, מקור 7, בימים ההם, כשבת המלך, הוא ציר בעת חי בשנת 3 למולכו, אמר רבה, מהי כשבת? אז מה זה אומר כשבת? אתה כותב במפורש שזה בשנה השלישית, זה לא כשהוא התחיל לשבת. לא, כשבת... לא הכוונה שהוא התחיל לשבת על כיסא מלכותו, אלא שנתיישבה דעתו. לא הוא מתיישב על כיסא מלכותו, אלא הדעה שלו התיישבה. הוא נרגע, הוא רגוע, התיישבה דעתו רק בשנת 3 למלכותו. למה? מה קרה? אומר אחשוורוש, הוא אמר אותו אחשוורוש, בלשצה חשבתה, אנא חשיבנה ולא טעינה. אז מה הסיפור? אחשוורוש, הוא שמע, כמו כולם, את נבואתו של ירמיה. הקדוש ברוך הוא אמר דרך ירמיה, שעם ישראל הוא יהיה בגלות, ובעוד למלות 70 שנה, למלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. שאחרי 70 שנה של גלות בבל, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לציון. ואז מה הוא יודע? הוא יודע שצריך להחזיק מעמד 70 שנה, לפני שהקדוש ברוך הוא יחזיר את היהודים לארץ ישראל. אז צריך להחזיק 70 שנה. ואז בלשצר, הוא היה המלך האחרון של מלכות בבל. והוא גם ידע את הנבואה הזאת. ומה הוא עשה? הוא עשה חשבון. והוא ספר 70 שנה, שה-70 שנה כבר עברו מזמן. עברו 70 שנה. ואם ה-70 שנה עברו, זה סימן שהקדוש ברוך הוא חלילה וחס לא יחזיר את היהודים לארץ ישראל. ואם היהודים לא יחזירו לארץ ישראל, זה אומר שלא תקום מלכות ישראל. ואם אין מלכות ישראל, יהיה לנו מלכות בבל לנצח. וכדי להודות להקדוש ברוך הוא, שעכשיו הוא בוחר בו להיות מלכותו, מלכות בבל לנצח, כי אין מפריע, מלכות ישראל לא תפריע יותר, אז הוא מחליט לחגוג את זה ולארגן משתה. זה בלשצר, המלך האחרון של בבל. באותו לילה הוא מארגן את המשתה המפואר הזה. ובאותו לילה הוא נהרג. בסדר? ובאותו לילה, מי כובש את הארמון שלו? מלך פרס, דריווש הראשון, מלך פרס, עם כורש, הוא היה כנראה גם סגן המלך שלו, סגנו, ומלך דריווש הראשון, הוא בעצם מתחיל את מלכות פרס, שיורשת אל מלכות בבל. אז יש את המשתה, ובאותו לילה של המשתה, שהוציא את הכלים של בית המקדש גם כן, שהוא התלבש בגדים של הכהן הגדול, הוא בעצם טעה. וכולם יודעים את זה. כולם יודעים את הסיפור, שהוא רצה לחגוג את סופה של מלכות ישראל, ונצחיותה של מלכות בבל, ובאותו לילה הוא נרצח. אחשוורוש אחרי בלשצר, אחרי דריווש הראשון, אחרי קורש, הוא עושה גם את החישוב הזה. האם עברו או לא עברו 70 שנה? והוא מגיע למסקנה שכן עברו 70 שנה. והוא מרגיש את החובה, אם עברו 70 שנה, אני חייב להודות לקדוש ברוך הוא שעכשיו אין מלכות ישראל יותר חלילה וחס, ואני, המלך חשורוש, יהיה מלך לנצח נצחים תחת למלכות פרס. ואז הוא גם מארגן את המשתה. זה מה שהגמרא אומרת למטה, השבעים, אתם רואים אתם שורה אחרונה, השבעים, הפיק מנדה במקדשה והשתמש בו. הוא חישב את השבעים, הוא מגיע לפי החשבון שלו ל-70 שנה, אומר הקדוש ברוך הוא לא יציל, לא יחזיר את עם ישראל לציון, אני מוציא את כלים של בית המקדש ומשתמש בו. מה רע בזה? כאילו מה? זה כל כך חמור לגוי להשתמש בכלים של בית המקדש? זה לא שהוא לא, הוא צריך כלים, אין לו כלים, הוא משתמש בכלים של בית המקדש, שזה רע מאוד וגרוע מאוד. אבל מה הסיפור מאחורי זה? אם אתה משתמש בכלים של בית המקדש, זה אומר שאתה עם ישראל. אם אתה מתלבש בלבוש של כהן גדול, זה אומר שאתה הכהן הגדול. להשתמש בכלים של, זה להיות האדם הזה, שבבעלות הכלים. וזה מה שקורה, הוא לא רק גונב כלים, הוא גונב בעצם את הזהות שלנו. הוא אומר, עכשיו אני אהיה עם ישראל. וזה מה שהחשברוש רוצה לחגוג. מה הבעיה? הוא אומר, שאם אני טועה, וזה לא נכון, 60 שנה לא עברו עדיין, אז אני מסכן את הנפש שלי. קיבל שצר, הוא עשה את המשתה, ונהרג. תארו לעצמכם שאותו החשברוש, הוא נכנס למצב של פיקוח נפש. הוא מוסר את הנפש על הדבר הזה. והוא צדק, שבאותו משתה נהרג. אבל מי נהרג? ושתי נהרגה. אז באמת יש סכנה בסעודה הזאת. זה לא סתם שאתה משתה, זה טוב, לא טוב, לא. כי אתה מסכן את עצמך, אבל אתה חייב לעשות מצד שני, אתה חייב לעשות את הסעודה הזאת, כדי להודות לקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא מודה לקדוש ברוך הוא, שעכשיו הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות עם ישראל, החדש, אז אתה בבעיה. אז הוא עושה, הוא מארגן את הסעודה, ויש לו רעיון. מה הרעיון שלו? אומר, אני מכיר את היהודים. ברגע האחרון, הם יכולים לחזור בתשובה, והקדוש ברוך הוא ימחול להם, ובסוף הוא יחזיר אותם לארץ ישראל. אז יש לו רעיון גאוני. מה הרעיון הגאוני שלו? להזמין את יהודי שושן לאותו משתה. שאם היהודים של שושן השתתפו במשתה, והכותרת של המשתה זה סופה של מלכות ישראל, חלילה וחס, אז זה ברור, זה ברור שהקדוש ברוך הוא לא יסלח להם. אז תראו מקור 8. שאלו תלמידיו את רשב"י. שאלו התלמידים את רבי שמעון בר יוחאי. הסיפור, החיים של רבי שמעון בר יוחאי, זה התנא הקדוש וכו', זה כמעט 600 שנה אחרי הסיפור של פורים. והתלמידים בבית המדרש, כשאומרים תלמידים של רשב"י, זה תנאים הגדולים, כן? זה לא סתם תלמידים. תלמידים, זה התלמידי חכמים של הדור. הם שאלו את רבם, רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל, שונאים של ישראל שבאותו הדור כליה. הם שואלים את השאלה הנוקבת הזאת, שמה קרה לנו? כשעברנו על שלוש העבירות הכי חמורות, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, הקדוש ברוך הוא גילה אותנו מארצנו, הרחיב את ביתו, שרף את היכלו, אבל לא הייתה שואה על עם ישראל. הוא נתן לנו לחיות. אוקיי, היו הרבה הרוגים, הרבה צרות לעם ישראל, אבל בסופו של דבר, לא היה איום קיומי על כלל ישראל. ו-60, 70 שנה אחרי הסיפור של בית ראשון, פתאום יש גזרה כזאת חמורה שמאיימת על קיומו של עם ישראל. מה עשינו שהוא יותר גרוע משפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, בסיפור של פורים, שהקדוש ברוך הוא עד כדי כך, הוא רוצה לחסל, לחלות את כל עם ישראל חלילה וחס. וזה בעצם השאלה. אפשר לתרגם את השאלה בזמננו אנו. מה קרה? למה הייתה שואה? מה עשינו? מה היינו כל כך גרועים בגלות שהקדוש ברוך הוא עשה שואה לעם ישראל? מה הדבר הזה? זה שאלתם של אותם תלמידים של רבי שמעון בר יוחאי. ואז דבר מוזר בגמרא, רבי שמעון בר יוחאי הוא שומע מה שהם אומרים, והוא אמר להם, מה הוא אמר להם? אמרו אתם, תגידו אתם. תגידו מה אתם חושבים. אמרו לו אותם תלמידים, הם ענו לרבי שמעון בר יוחאי, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כי הם נהנו מהסעודה של אחשוורוש. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אם זה ככה, למה אתה רוצה להאשים, את כל היהודים שבעולם? למה לא רק את היהודים של שושן, שהם כן נהנו מהסעודה? הם כן נוכחו בסעודה של אחשוורוש. אז למה פתאום, אם זה נכון מה שאתה אומר, כי הם נהנו מסעודתו של הרשע, למה להאשים את כל עם ישראל שלא היה בסעודה? תאשים רק את יהודי שושן שהשתתפו והיו בסעודה. כדי להבין את זה, כדי להבין מה חשבו תלמידיו של רשב"י, אנחנו חייבים לקחת את החתם סופר. פה חילקתי את הדפים, זה אנחנו פשוט, חשוב מאוד לקרוא את זה במילים, כי זה ארוך. תקראו את החתם סופר, יש לכם פה דפים, פה, אין לכם דפים, זה פה יש הרמה של הדפים סופר, תקראו עמוד קוף עין בית, ויש את הפסקה מצד שמאל, שמתחילה בעיני כתיב, בסדר? עכשיו, עיני כתיב, בהושע, סליחה, בקוף עין בית. עכשיו, החתם סופר הזה, אני אומר על התלמידים, טוב שהרב קוק לא כתב זה, זה נראה שהרב קוק כתב זה. חתם סופר הוא עמוד התורה לפני 200 שנה, והוא ייסד את הקהילה האורתודוקסית, הוא כאילו מקובל, זה עצוב שאני צריך להוכיח שהחתם סופר מקובל בעולם התורה, זה עולם התורה, חתם סופר זה עולם התורה. ותראו מה הוא כותב, ואני רק רוצה להוסיף שזה נמצא בפירוש שלו על התורה, תורת משה, אבל כשחתם סופר כותב פירוש על התורה, זה לא, אתם יודעים מה, לזמן ההפסקה, או בין הבשר, או הדגים והבשר, צריך להגיד דבר תורה, אז אני אתחיל להגיד דבר תורה. זה לא ככה, זה תורה. זה כמו להבדיל בין קודש לחול, אברהם, אלברט, איינשטיין, הוא אומר לכל החברים שלו באמצע ארוחה, עם הפיזיקאים הגדולים, יש לי דבר פיזיקה להגיד לכם, E שווה MC בריבוע. ואז כולם יגידו, אה, נחמד, תביא לי עוד פעם את הדג. לא, זה מהפכה, כאילו, מה שהוא אומר, זה הופך לך את כל המושגים, זה משנה את הכל, זה פססת אטומית. אז מה אני אומר? שאנשים חושבים, איך אתה מסופר כותב דברים נחמדים, כדי שיהיה לך מה להגיד בשבע ברכות של האחיין. לא, זה תורה, זה תורה, זה פססת אטום, זה פססה רוחנית. ולכן צריכים לא רק להבין, אלא להקל את זה ולהקשים את זה בחיינו אנו. אז תראו מה הוא כותב. הנה כתיב. אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם, ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אז פה זה פסוק בהושע. אתה יודע? ואז רש"י מסביר, על פי המדרש, כדאיתה ברש"י, רש"י שמה בתנ"ך, על התנ"ך, הוא מביא את מה שחז"ל אומרים על הפסוק הזה, תנה רבי שמעון בר יוחאי. חשוב מאוד, אותו רבי שמעון בר יוחאי, זה הפסוק שלו, הכוונה זה הפסוק שלו, הוא מפרש את הפסוק. שישובו בני ישראל, וביקשו את השם. מה זה לבקש את השם? לחזור בתשובה, לקיים תורה מזאת, כשרות, שבת וכו'. אבל לא מספיק כדי להביא את הגאולה השלמה צריך לחזור לתורה ומצוות. ואת דוד מלכם, מה הכוונה? לצפות להקמת המלכות, מלכות ישראל, מלכות בית דוד. לא רק לבקש הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לקיים תורה מצוות, תפילין מזוזות, אלא גם דוד מלכם, גם מלכות אני רוצה. כמשמעו, כפשוטו. ופחדו אל השם ואל טובו זה בניין בית, וגם לבקש את בניין בית המקדש. אתה לא יכול להיות יהודי צדיק בלי לבקש את מלכות בית דוד ואת בניינו של בית המקדש. אתה לא יכול להסתפק בשבת. אני רק רוצה שבת, כשרות, תפילין. היהודים שאנחנו בגלות, יש לנו רק את זה. או במילים אחרות, רק השולחן ערוך. אני לא מבין כאילו את המשפט הזה. אני יהודי של שולחן ערוך. בטח! אבל שולחן ערוך, הוא כתב את כל ההלכות שצריכים לקיים. אבל אין הלכות בית המקדש. אפילו הלכות לשון הרע אין בשולחן ערוך. זה החיים כדי לשרוד ולהישאר יהודי, גם כן שאין לנו מלכות. אבל בגלל שלא כתוב בשולחן ערוך, מלכות, לבקש את המלכות, לבטל בבניין בית המקדש, אז אתה שוכח את זה. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי, צריך לבקש את השם, צריך לבקש את דוד מלכם, וצריך לבקש את בית המקדש כדי להביא את הגאולה השלמה. שנקרא הר הטוב הזה, ואל תובו אז יגאלו, ואל תובו, סליחה, אז, אומר רבי שמעון בר יוחאי, רק אז יגאלו. אתה רוצה גאולה? כן. אז תבקש את השם, בסדר. תבקש גם את המלכות, בסדר, בניין בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותך. עיין שם. ואז תראו את המשפט המפחיד הזה, ואם לא יבקשו, לא יגאלו. אם אתה לא רוצה את מדינת ישראל, בוא נתרגם את הדברים, מלכות ישראל כוונה מדינה, אתה לא רוצה מדינה, אתה לא רוצה בית המקדש, אז תישאר בגלות, לא יגאלו. מה, נשאר בגלות לעולם? לא. אבל הקדוש ברוך הוא מעמיד מלך קשה כהמן עליהם, עד שיבקשו את השם ודוד מלכם. ויומרו אלך והשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעתה. אנחנו נגיע למסקנה, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו כל כך הרבה צרות, מלך קשה כהמן, ואז בסוף נגיד, רוצים לחזור לארץ ישראל, רוצים להקים מדינה, רוצים לבנות את בית המקדש. אז יש תקופה ראשונה, שאדם מסתפק בכשרות, תפילין, מזוזות. זה מה שאני רוצה, את השם. מה אני צריך? מלכות? אני צריך מדינה, אני צריך פוליטיקה, אני צריך צבא, אני לא צריך את זה. בכלל בניין בית המקדש שמסובך, זה הלכות טהרה וטומאה וטהרה, אף אחד לא יודע את זה היום, ליישם את זה בפועל, זה מסובך. בוא נסתפק בארבע כרכים של השולחן ערוך. אז אומר, אז לא תגלו. מה, לא נגאל? בטח תגלו, כי הקדוש ברוך הוא יכפה עלינו את הגאולה. איך? יהיה לנו צרות, הוא יעמיד עלינו מלך קשה כאמן. ואז הוא יכריח אותנו לומר, אנחנו רוצים לחזור לאישי הראשון. הכוונה, לחזור לארץ ישראל לבנות בית המקדש. ואז אתה אומר, נחמד, איך אני מיישם? איך אתה מיישם? תראה מה שקרה בפורים. אז תראו מה שקרה בפורים. אומר, וכן היה אז שמור יחזקאל, אני כגויים, ושיב להם הקדוש ברוך הוא, ולובי חזקה וסנרים. ויותם, יש לכם ויותם? זה מתחיל. ויותם יושבים תחת מלכי פרס ומדי השקט ושענן. הם היו בגלות פרס, הם היו בשושן, אכלו, עשו עסקים, קנו בתים. ומה? קימו את התורה ואת המצוות. אני לא מדבר על אנשים הפחותים, אני מדבר על היהודים הצדיקים. בטח שקימו תורה ומצוות. ולא חמדו עוד בארץ ישראל ובדוד מלכם. הם לא רצו את ארץ ישראל. הם כבר לא רוצים את דוד המלך להקים מדינה. אנחנו נמצאים רק 60-70 שנה אחרי זה. אחרי חורבן בית ראשון, כן? אתם זוכרים את כל הסיפור שזה, למה ירחנו בזה? כי הם רוצים עצמאות. אנחנו רוצים להיות עצמאים, להיות מלכות ישראל, מלכות בית דוד, נגד בבל. אבל אחרי 70 שנה של גלות לא רוצים כלום. טוב לנו להיות בשושן. טוב לנו להיות בגלות. מה לא צריך לעסוק בפוליטיקה, בצבא, ובכלכלה ובכלום? עושים. רק מצוות, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, שלום לישראל. ואז הוא אומר, ודאגו, ואתה רוצה לבכות כשאתה קורא את זה, ודאגו, הייתה להם דאגה, וחרדו, הייתה להם חרדה, הם היו חרדים בזה. אולי יגיע זמן 70 שנה, אולי באמת יבוא הגאולה, בזמן של 70 שנה, והקדוש ברוך הוא יכריח אותנו לחזור לציון. זה פחד, זה דאגה. ואני אצטרך באמת לחזור, לייבש את הביצות, להקים מדינה, להילחם נגד האויבים שלנו. הרי כמן, ההוכחה שלו, כשהגיע הזמן, לא עלו אל ארבע ריבו, ומלווילים לא עלו כלל, וכנסם עזרה, כמבואר בעזרה, אומר, ובאמת זה קרה, הם חזרו עם עזרה, רק 40,000 יהודים. עזרה בונה בית המקדש, היהודים נשארים בגלות. והלוויים, אף לוי לא עלה. הלוויים. שכל כולם זה תפקידם, זה בבית המקדש, לא עלו, נשארו בחוץ לארץ. זה עזוי זה. ועל כן, כשחישב אחשוורוש 70 שנה ולא מפרקה, והוא חישב את ה-70 שנה, הוא אמר, לא תהיה גאולה לעם ישראל, אמר, תו, עוד ודאי לא מפרקה, בטוח שעם ישראל לא ייגאל. ועשה משתה כדי להחגוג את זה. המשתה של החש וראש זה להרגוג את סופה של עם ישראל. לא יהיה משיח, לא יהיה מלכות בדוד, לא יהיה בית המקדש. אז מה קורה אצל הגויים? כשהם ראו שהוא חוגג את סופה של מלכות ישראל, אז האמינו כל ישראל בחשבונו. כולם האמינו בחשבון שלו. אמר, מה הוא צודק? תראה מה הוא חשב. הוא חישב את הקץ, והוא אמר שזה כבר עבר, והקדוש ברוך הוא לא יחזיר אותנו לציון. ואל תטמע, שהרי אמרו חז"ל, גם דניאל חשב את ה... אפשר לטעות. אבל ההבדל שפה האמינו בחשבון של אחשוורוש. ופשוטי העם סמכו ונהנו. הם סמכו. לא מהבשר, לא מהיין. הם סמכו מזה ש... מה? תראו תכף. ועם שבכל העולם נהנו וסמכו בסודתו של התורשה, שמראה שלא יפרקו עוד, שזה מראה שהקדוש ברוך הוא לא יגל את עמו, ולא יגל את ארצו, עוד בן ישראל מגלותם, ויהיו פטורים מלעלות לארץ ישראל, ומבניין בית המקדש, וממלכות בית דוד. אין מה לעשות, אנחנו פטורים. הקדוש ברוך הוא כבר לא רוצה אותנו כמדינה, לא רוצה אותנו בארץ ישראל. אהבתי כל כך את ירושלים, נצטרך להישאר בפריז. אבל ממש אני אוהב את ירושלים. הם השתתפו בסעודה הזאת, כדי להראות שהם יהודים, שומרי תורה ומצוות, ואז הוא הוציא את הכלים של בית המקדש, ואף אחד לא זז ולא נע ולא כלום. הוא רואה, הוא לא מתרגש. אומר לבן שלו, תראה, אתה רואה את הכלים? פעם היינו מלכות, פעם הייתה מדינה. פעם היה בית המקדש. ואותם כלים היו משתמשים בהם כדי להקריב קורבנות, אבל זה היה פעם. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו פה בגלות. אז אל תשכח, פעם הייתה ירושלים, אם יש ככה ירושלים. אהבתי את העיר הזאת, עיר כל כך יפה, עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בשושן, אין מה לעשות. אז אל תשכח לברך ברכת המזון, אל תשכח להגיד ברוך אתה השם על הארץ, ארץ ישראל שאתה נתת לנו, מודים לך, נודה לך. אל תשכח להגיד בונים ירושלים, אבל בעצם לא נחזור לציון, לא נחזור לירושלים. הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, חבל. בוא נמשיך, אל תשכח, מחר בבוקר יש מניין בשמונה, אל תשכח להתפלל במניין. אתם מרגישים את ההרס האלף והרס עם ה? שאתה חושב שאתה יכול לחיות חיים יהודיים, להיות עם ישראל בגלות. ובלי לצפות לחזרה לציון, להקים את המלכות, לבנות את בית המקדש. אז פה אומר הקדוש ברוך הוא, לא יגלו. אז מה הוא עושה? הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, שבסוף הם ירצו מעצמם לעלות לארץ ישראל. וזה הסיפור של פורים. הסיפור של פורים זה התחיל בזה שהעם ישראל הוא כבר לא רוצה להיות עם ישראל. כשעם ישראל חוטא בשפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, זה קטסטרופה. למה? כי הוא לא מתנהג על פי ה... רצון השם הולך נגד המוסר האלוקי, מוסר האנושי וכו' וכו'. אז הוא מקבל עונש. שולחים אותו לבית החולים, שזה בעצם הגלות, כדי להתנתקות, להתאר, להתקדש. אבל יש גרוע מלעבור עבירה. מה, איך אתה יכול להגיד להעיז לומר זה? יהיה יותר גרוע מלעבור עבירה? לא, לעבור על עצם מהות רע כאומה. יש, הרבה פעמים מדברים על חטא העגל, חטא המרגלים. חטא העגל זה גרוע ביותר, היינו במדרגה כל כך גבוהה, וירנו, ויבנו את המדרגה הזאת. אבל חטא המרגלים, ובחטא העגל, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הוא אמר, הוא ציווה עליהם לבנות את המשכן, ואת הקורבנות, כדי לחפר על חטא העגל, וכו' וכו'. והוא הרג רק מי שהשתתף, דיינו ערב רב. אבל בחטא המרגלים, הוא הרג את כולם. כל מי שהיה בן 20 ומעלה, מי שלא רוצה לארץ ישראל, אנחנו מחכים 40 שנה, כי אני לא רוצה אתכם. מה כל כך גרוע אדם שלא רוצה להיכנס לארץ ישראל? זה לא עבירה, זה על היסוד. אתה אומר, אני לא רוצה להיות עם ישראל, אני לא רוצה להיות גוי אחד בארץ. וכל תפקידנו זה להיות גוי. יש גויים, ואנחנו גוי. גוי אחד בארץ ישראל. ואם אתה לא רוצה להיות גוי, אז פה זה על המהות. אז אתה מסכן את כל היהודים. אם היהודים מגיעים למצב שאנחנו כבר לא רוצים להיות מה שהשם רוצים איתנו, להיות גוי, אנחנו רוצים להיות דת בפריז, בניו יורק, במנצ'סטר וכו'. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא המטרה שלכם, זה לא התפקיד שלכם. אז חלילה וחס, אתם הולכים, נופלים לתהום. אלא הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו ליפול. הוא לא מקבל את ההחלטה שלנו לא להיות גוי אחד בארץ. הוא מעמיד עלינו מלכה כאמן, והוא מכריח אותנו לבחור שוב להיות עם ישראל, והרצון הזה לחזור לארץ ישראל ולמנות את בית המקדש. ועשי, לפי החתם סופר, עשי, עשי של הגאולה זה דווקא במשתה. למה? כי אומר, תראו את עם ישראל, הוא כבר לא רוצה את הגאולה, הוא כבר לא רוצה להיות עם השם, הוא כבר לא רוצה למלא את תפקידו של הקדוש ברוך הוא שקבע, שאנחנו נהיה ונגלה את מלכותו בארץ ישראל עם בית המקדש, הם מורדים בכל זה, ודווקא באותו משתה הוא הורג את ושתי. והריגת ושתי זה בעצם תחילת הגאולה. אז הוא אומר, בשיא החטא, הם בשיא החטא, בכפירה, במשימה האלוקית, בפונקציה האלוקית שהקדוש ברוך הוא קבע לעם ישראל, דווקא ברגע הזה, במקום למחות את עם ישראל, לחלות את עם ישראל, אז דווקא הוא מתחיל את הגאולה בזה שהוושתי נהרגה, ואז מפנה את המקום לאסתר, מרדכי וכו' וכו', והסוף ידוע. לומר לנו, שאפילו שעם ישראל יכול להימצא במקומות הכי 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 גרועים, דיינו בעיה של זהות, שכחת הזהות, שכחת המשימה שלו, התפקיד שלו בעולם. הוא שכח, הוא שתה יין, הוא שיקור. למרות כל הכשרות שהוא עושה ומקיים, אבל יש כשרות שהיא אותם אותיות, כשרות זה אותם מילות של שחרות. אתה שחרת. מרוב שאתה מסתכל על התפילין, שחרת שהתפילין הם בעצם צורה של בית המקדש. התפילין שלנו זה צורה של בית המקדש. אתה מסתכל על התפילין, זה בית המקדש. אבל מה ראית? רק תפילין. רק כשרות, רק שבת. אבל שכחת באיזה מסגרת כל זה יש להם מקום. כשעם ישראל בארצו, כשעם ישראל מלכותו ועם בית מקדשו. אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. הקדוש ברוך הוא שולח לנו את הגאולה. ותראו את ההמשך. היינו, ולא פרדו בישראל גאולה, פטורים מלעלות לרץ ישראל ומבית המקדש ברחום דוד. וזה שאמרו מפני מה נתרגו שונאים של ישראל בשבותה. וזה החטא. לפי תלמידיו של רבי שמעון זה החטא. שאיננו מהסעודה, שהתייאשו מלחזור לציון. היינו כל ישראל שבאותו הדור, וישיבו מפני שאיננו, ולא שאכלו, לא כתוב אכלו. זה ברור שלא בגלל שאכלו נבלות וטרפות בסעודתו של אחשוורוש, כי לא אכלו נבלות וטרפות, אכלו כשר. אלא שנהנה כל העולם מסעודה הזאת, שנעשה על שם שלא יגלו חלילה וחס. אני מדלג, ועל כן, כשנגבצו לסעודתו של אחשוורוש, אילו היו היהודים מבקשים במלכות בית דוד, לא היו נהנים. אם אתה כל כולך, כל עצמותיך, תאמרנה מלכות ישראל, מלכות בית דוד, כשהיית רואה את הכלים של בית המקדש, היית קופץ, היית לוקח את הכלים, היית אומר, אתם, אנחנו עם ישראל, גנבתם לנו את כלי בית מקדשנו. אבל אם לא אכפת לך מהכלים של בית המקדש, אז אתה מתנהג כמו שהם התנהגו, לא אכפת להם. הם יושבים, רואים את הכלים של בית המקדש, ממשיכים לאכול. העיקר שזה כשר. ולא היו נכנסים לשם, אך לא ביקשו את דוד מלכם, לא רצו את המלכות ישראל. על כן כתיב כל עם נישאים בשושם, ולא נהנו בשם יהודים, רק בשם עם. היהודים הם לא נקראים יהודים, הם נקראים עם הנמצאים בשושם. אז אומר החתם סופר, למה? כי שם יהודי מורה המתאווה לתכלית יהודית. מי זה יהודי? הגדרה של החתם סופר. יהודי זה מי שמתאווה לתכלית יהודית. מה זה תכלית יהודית? שני דברים. הקדוש ברוך הוא בית דוד. הקדוש ברוך הוא תורה ומזוות ומלכות. אם אתה לא רוצה, אתה רוצה רק התורה והמזוות, היינו תפילין, כשרות ומזוזות ושבת, אז אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, אבל את בית דוד, אתה לא רוצה מדינת ישראל, אתה לא רוצה מלכות ישראל, אז אתה לא יהודי. וככה הוא מסביר, שכתוב במגילה, איש יהודי היה בשושן הבירה, אומר, היה רק יהודי אחד? מה זה יהודי? יהודי זה ישראלי. זה יהודי זה מלכות יהודה. הוא היה היחיד מבני ישראל, שאומר, אני ממלכות יהודה. אני רוצה להחזיר את התרה ליושנה, כך הוא כותב החתם סופר. מה זה להחזיר את התרה ליושנה? להחזיר את התרה, את האתרת, את הכתר, מלכות לישראל. תראו לי עצמכם, עכשיו אני פשוט. אתה בצרפת, אתה אומר, אני יהודי. מה זה יהודי? יהודי זה יודן. יודן זה מיהודה. אבל שכחת לגמרי את זה. מה זה יהודן היום? כשאתה אומר אני יהודי בצרפת, זה אומר אני צרפתי, והדת שלי זה יהודי. בן דת משה, נכון. אז, אתה יודע? מה זה אומר? היהודי זה דת. זה כבר לא לאום. יהודי זה לא לאום בתקופה הזאת של הגלות. אבל בתקופתו של מרדכי זה לאום. להיות יהודי זה להיות ישראלי. אז אתה אומר, גוי אומר לך בצרפת, אומר, אתה ישראלי? לא, 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 אני לא ישראלי. אני יהודי. אבל הכל השתנה. כי לומר יהודי זה אומר שאני בא מארץ יהודה. כן, אני יהודי. אני ממלכות יהודה. עד מהפכה הצרפתית, מלפני 200 שנה, היהודים היו נקראים הגולים מארץ יהודה. ככה היו נקראים, לא יהודים, הגולים מארץ יהודה. זה אומר שאני לא צרפתי. אני יהודי, נכון. אני ישראלי. ואז איש יהודי היה בשונה. רק אחד מבני ישראל, הוא טען שהוא ישראלי, שהוא מארץ ישראל, שהוא ממלכות יהודה, שהוא מארץ יהודה, שהוא מבית המקדש. ומרדכי היהודי, הוא גרם, זה יסיים איך הגאולה של פורים, כל הסיפור הזה, זה לגרום לעם ישראל להתעורר, ולהחזיר את הגאווה הלאומית, ולצפות שוב, לבניין בית המקדש, ולחזרה, חזרה לציון, חזרה לירושלים, לבניין בית המקדש. והוא הצליח לעשות את זה, למרות שאחרי זה הם נשארו בגלות, אבל הייתה התעוררות, העמיד הצבא, ואותם חיילים היהודים הראשונים של מרדכי, עשו מלחמה נגד המה נגד המלך ונגד שושן, והרגו 75 אלף פרסים. אסור להגיד את זה בתקופה הזאת, כי זה לא פוליטיק קורקט, אבל הרגנו 75 אלף פרסים שהתנגדו לעם ישראל, אפילו שלא הרימו שום נשק, שום דבר, הלכנו לחפש את הנאציזם בתוך הבתים שלהם, מי שחושב לעשות רע לעם ישראל, חיפשנו אותו והרגנו אותו, וזה פורים, פתאום עם ישראל חוזר להיות אומה. ואז אחרי זה אנחנו נרדמים 2000 שנה, אבל הכוח של חיילינו של היום, הוא נובע מההתעוררות הזאת שהייתה בפורים. שמרדכי התחיל להזרים, אנחנו נצא לגלות, חורבן בית שני יהיה, נצא לגלות 2000 שנה, צריך להזרים זריקה כזאת של לאומיות ישראלי, אפילו אחרי 2500 שנה יהיה לנו את הכוח לחזור לציון ולבנות את מלכות בית דוד. פורים שמח.